בכורות, דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת. את הפרק השמיני של מסכת בכורות, אבל את הפרק הראשון שעוסק בדיני בכור אדם. בכור אדם. עסקנו בפטר חמור, דיברנו על בכור בהמה טהורה, הגיע הזמן לדבר על בכור אדם. מספרים שפעם אחד הגיע לרב, שואל אותו הרב, תגיד מה אתה עושה? אמר לו, מה אני עושה? זאת אומרת, מה אני עוסק? יש לי מפעל גדול עם הרבה עובדים. אז הוא אומר לו, הרב, יפה מאוד, ומה אתה באמת עושה בחיים? אז הוא אומר לו, כן, אמרתי לרב, יש לי מפעל גדול, כך וכך עובדים, אנחנו מייצרים דבר הזה וזה. אמר לו, הרב, יפה מאוד, ומה אתה עושה? קיצור, מה הרב מתכוון לשאול? אני אומר, מה אתה עושה? פרנסה זה משמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה אתה עושה בחלק שהקדוש ברוך הוא נתן בידיים שלך ביראת שמיים? אז אומרים בדיני בכורה, זה גם כן, יש רמז יפה לזה. שואלים בן אדם, תגיד, נו, ומה יהיה, מה יהיה עם הילדים שלך? איך אתה באמת מתכונן לגדל אותם כדי שהם יהיו יראי שמיים והכל? שומרי תורה ומצוות? אומר, תחיל להתפלל בעזרת השם, זה נכון. אבל שואלים בן אדם, תגיד, ומה עם פרנסה? פרנסה, יש לי מפעל, יש עובדים, מייצרים. אומרת התורה, חמור בזמנם, זה היה דרך לייצר פרנסה. והבן, כמובן, זה העירת שמיים שצריך להנחיל, לא. פטר חמור תפדה בסה. ככה אומרת התורה. ולכל בכור בניך תפדה בכמה? בחמש סלעים. כמה זה, מה הראשי תיבות של המילה בסה? בסה זה ראשי תיבות הכל בידי שמיים. אומרת התורה, יש לך חמור, אתה חושב, יש לך מזה פרנסה, דע לך, הפרנסה זה לא בידיים שלך, אתה עושה השתדלות, הכל בידי שמיים. אבל כשיש לך בן, עכשיו נולד, אתה מסתכל עליו, איזה טהור, איך אפשר לשמור עליו בעזרת השם שהוא יישאר טהור? תפדה אותו בסה, בסה ראשי תיבות, תפדה אותו בחמש, חמש ראשי תיבות, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בין כך או בין כך זה יוצא מילה אחת גדולה במחשבה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בשביל שאנחנו נזכה באמת שהפרנסה תהיה כמו שצריך, צריך סייעתא דשמיא והרבה מחשבה. בשביל שהילדים יהיו יראי שמיים, זה אנחנו צריכים לדעת, חוץ מיראת שמיים. פה אנחנו צריכים לעשות את ההשקעה הגדולה. זה העניין הגדול של בכור אדם. כשנולד לאדם בן ראשון, בכור, יש בו קדושה, קדושת בכור. יש דבר נוסף שיש לבכור. כסף. מקבל פי שניים. פי שניים הוא מקבל. אומרת המשנה, לא כל בכור הוא גם קדוש בקדושת בכור וגם מקבל פי שניים. יש בכור לנחלה, שבאמת נוחל ירושה פי שניים, ואינו בכור לכהן. זאת אומרת, אבא שלו לא פודה אותו בחמש סלעים. המשנה תביא דוגמאות לזה. ויש מקרה הפוך. ילד שהוא בכור לכהן, זאת אומרת שצריך לפדות אותו פדיון הבן, ואינו בכור לנחלה, אבל הוא לא יקבל פי שניים בירושה של אביו. יש בכור רגיל שהוא גם בכור לנחלה וגם בכור לכהן, ויש בכור שהוא, שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. והמשנה פותחת במקרה הראשון, איזה הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מה הדוגמאות של אחד שנולד ראשון, שהוא מקבל פי שניים בירושה של אביו, אבל הוא לא קדוש בקדושת בכורה ולא צריך לפדות אותו בחמש סלעים. הרעיון של כל הדוגמאות שנראה פה מיד, זה ההבדל בין נחלה לבין קדושת בכור. בשביל שבכור יקבל פי שניים, הוא צריך להיות ראשון לאביו. צריך להיות הבן הראשון של אביו. בשביל שהוא יהיה קדוש בקדושת בכור, הוא צריך להיות פטר רחם של אמו. הוא צריך להיות זה שיצא הראשון דרך הפתח של הרחם של אמו. אז יכולים להיות כל מיני מקרים של שילובים שיש אחד שהוא בכור, הוא בכור לנחלה, הוא בכור לאביו, אבל הוא לא פטר רחם של אמו, והמשנה מביאה כל מיני דוגמאות לזה. דוגמה ראשונה, הבא אחר נפלים, הגרסה שהבח פה גורס, שיצא ראשו חי, ובין תשעה שיצא ראשו מת. אז למעשה יש פה שתי דוגמאות. רש"י מסביר את זה בטוב טעם ודעת, אי אפשר לפספס. ואז נראה בדעת השם רשי ככה שלב אחרי שלב, דבר ראשון הוא מביא לנו שמדובר פה על תאומים. רשי דיבור המתחיל הבא אחר נפלים שיצא ראשו של נפל חי. אומר רשי על הדוגמה הראשונה, כגון שהיו תאומים. האישה הייתה מעוברת לשתי בנים, שני בנים. אחד, צערנו הרב, היה נפל, והאחד קלו לו חודשיו. יכול להיות מקרה של תאומים, שהטבע של אחד שהוא היה אמור לבלד בחודש השביעי, והטבע של השני שהוא היה אמור לבלד בחודש התשיעי. אז עכשיו כשמגיע החודש השביעי, אז זה שהיה אמור לבלד בחודש התשיעי נופל בתור נפל, הוא לא השלים את היצירה שלו. לעומת זאת זה שממילא בטבע שלו היה אמור לבלד בשביעי, הוא נולד בתור חי. אז יש פה מקרה שאחד כאן הוא באמת נפל והשני קלו לו חודשיו, זאת אומרת הוא נולד פה ולד חי. והוציא נפל ראשו כשהוא עדיין היה חי. הוא לא יתמיד נפל, הרעיון של נפל הוא שלא נגמרו חודשיו והוא עתיד למות. והוולד זה אחד שהוא יישאר חי, קלו חודשיו. הנפל הוציא את ראשו כשהוא היה חי והחזיר את ראשו בחזרה. זאת אומרת, הראשון שהוציא את הראש היה הנפל. ובא חברו וקדמו ויצא. אחרי שהנפל החזיר את הראש פנימה, אז הוולד הוציא את ראשו ויצא לגמרי. זה האחרון בחור לנחלה. הוא יהיה בחור לקבל ירושה פי שתיים. אבל למה? הראשון לא הפסידו. זה שהראשון הוציא את הראש קודם, הוא לא הפסיד לו את הפי שניים. למה? ואף על גב דראשו שהוציא חשוב לידה מעליה. אפילו שכשוולד מוציא את הראש, זה שיצא הראש זה נקרא שכבר יש כאן לידה. בכל זאת הוא לא הפסיד לשני את הירושה פי שניים. למה? מה הייתה? מה? דגבי נחלה כתיב ראשית עונו. מי מקבל פי שניים? מי שראשית עונו של אביו. מה זה עונו? מי שלב אביו דווה עליו אם מת. כשהלב של אבא דווי בצער, אם הוא מת, אחד כזה מקבל פי שניים. יצא נפל שהוציא ראשו ראשון, דלאו בר קיימה הוא, ואבא לקח בחשבון שהוא לא בר קיימה, לכן, ואין ליבו דווה עליו. אז הוא גם לא היה אמור להיות בכור לקבל ירושה פי שניים. אז זה שנולד שני, הוא הראשון שאביו היה דווה עליו כי הוא היה בר קיימה. אם הוא היה מת, אביו היה דווה עליו, כי הוא בר קיימה, לכן הוא בכור לנחלה, כי הוא הראשון שאביו מחשיב אותו. זה לעניין נחלה. הוא יהיה בכור השני, אבל לעניין כהן, דהיינו לקבל קדושת בכור, פטור, היבלד אחרון. למה? דנפטר, דבפטר רחם תעליה מילתא. הנקודה פה, מי פתח את הרחם? הראשון שהוציא את הראש. החזיר, בסדר, אבל את הרחם הוא כבר פתח. לכן השני כבר אין לו קדושת בכור, הרי ראשון פתר את הרחם. זו הדוגמה הראשונה, בכור לנחלה ולא בכור לכהן. דוגמה שנייה, נמשיך ישר עם רשי, ובן תשעה שיצא ראשו מת. בן תשעה שיצא ראשו מת, גם פה חייבים לקרוא את הלשון של רשי, והחזירו. אז מה מדובר פה? הוולד שהוא בר קיימה, הוא אמור להישאר לחיות, נגמרו חודשיו, הוא הוציא את ראשו, אבל הוא מת. והחזירו, זאת אומרת, הראש שלו חזר חזרה פנימה ויצא אחיו. גם כאן, הווי בכור לנחלה. דהראשון, לא חשיב שאין הלב אביו, לא חשיב, למה? שאין הלב אביו דווה עליו. הראשון שהוציא את ראשו, לב של אביו לא דווה עליו, כי הוא נפל. ולעניין כהן, מצד שני, פטר רחם הוא. לעניין כהן, הוא כן הראשון שנולד. אז לכן, הראשון הזה הוא לא נחשב בכור לעניין נחלה, אבל הוא כן פתח את הרחם. אבל השני שיוולד עכשיו, הוא כן יחשב בכור לעניין נחלה, אבל הוא לא יחשב בכור לעניין כהן. רש"י כאן משלים ואומר, אבל אם היצא הראשון בן תשעה חי, ואחר כך החזירו ומת, בכור לנחלה נמי לא אבי זה הבא אחריו. מה שמיוחד במקרה השני, שאין במקרה הראשון, שבמקרה השני, זה שהוציא את הראש והחזיר את הראש חזרה, הוא היה בן תשעה חודשים. הוא לא נפל. הוא היה בן תשעה חודשים, הוא הוציא את הראש, אם הוא היה מוציא את הראש שלו חי, אז אביו כבר היה מחשיב אותו כמו בר קיימא, כי הוא כבר ולד, נגמרו כל חודשיו, ואם אחר כך הוא יחזיר את הראש ומת, כבר הוא נשאר עם החותמת של בחור לנחלה, בגלל שהראש שלו יצא, הוא כבר היה בר קיימא, זה שאחר כך הוא מת, זה לא קשור, הוא לא הפסיד את הדין בחור של נחלה. אז עד לכאן ראינו את שני המקרים הראשונים. עכשיו אנחנו עוברים למקרה שלישי. אותו דבר, אישה המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, דברים מוזרים קורים פה. אישה, ילדה ולד שנראה כמו בהמה, חיה ועוף. איזושהי בריאה מוזרה, מאוד מאוד נדיר. כמובן שלא מדובר פה במקרה שגרתי, ובפרט היום בזמננו, כשהטכנולוגיה מתקדמת, זה בוודאי יכול להיות מציאותי דברים כאלה. מה באמת ההלכה במקרה כזה? הוולד שיוולד אחר כך, הוא כבר לא פטר רחם. הוא לא הראשון שפתח את הרחם, כי הצורת בעל חי שהאישה הפילה, היא זאת שפתחה את הרחם. אז לבחור הוא לא יהיה בכור, לכהונה הוא לא יהיה בכור, אבל לנחלה הוא כן יהיה בכור מי שיוולד אחרי ההפלה הזאת. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, עד שיהיה בו מצורת אדם. בשביל שיחשב פטר רחם, צריך שייצא פה ולד, אז צריך שיהיה בצורה הזאת צורת אדם, אבל אם זה צורת בהמה חיה ועוף, זה לא אפילו פותר מבחור לכהן, אבל עד שיוולד אחר כך, אחרי צורת בהמה חיה ועוף, יחשב אפילו פטר רחם לפי דעתו, לפי דעתם של חכמים. אישה מפלת סנדל. זה ולד שבדרך כלל כשיש תאומים ועובר אחד מועך את השני, נהיה לשני צורה של סנדל. ככה הצורה שלו נמאכה. אין לו צורה. אז אישה שהפילה דבר כזה, או שהפילה שליה, אין שליה בלי ולד. אם יש שליה, סימן שגם היה ולד, אז אם היא הפילה שליה, או שהפילה שפיר מרוקם. מה זה שפיר מרוקם? זה הוולד בעצמו, כשהוא מתחיל לבצר, זה סך הכל אור, שבפנים יש כל מיני הפרשות, כל מיני חתיכות בשר בלי צורה, ובהמשך, כשהוא מתחיל להיות מרוקם, כמו רקמה כזאת, כמו שקוראים לזה, כשהוא מרוקם, אז מה שמתחיל לבצר בו, השלב שהוא נקרא שפיר מרוקם, זה שניכר באור שלו עיניים, נחיריים ופה. שלושת הדברים האלה, כשהם ניכרים כבר, זה נקרא שפיר מרוקם. עדיין אבל אין חיתוב של ידיו ורגליו, שזה שלב מאוחר יותר. אבל אם הפילה כזה שפיר מרוקם, והיוצא מחותך, אם יצא בין 9 חודשים, אבל לא עלינו, חתיכות איברים איברים, רוב האיברים של הוולד יצאו, הבא אחריהם כבר היה פטר רחם. זאת אומרת, אלה באמת נחשבים פותחים את הרחם, אז הוולד שבא אחריהם יהיה בחור לנחלה, כי הוא הראשון לאביו, הוא הוולד הבר קיימא הראשון שנולד, אבל ואינו בחור לכהן. מקרה נוסף, מי שלא היו לו בנים, היה רווק, ונשא אישה שכבר ילדה, שכבר כן היו לו ולדות. אפילו אם היו לה ולדות כשהייתה עודה שפחה ונשתחררה ועכשיו הוא מתחתן איתה. או שהיו לה ולדות כשעודה עובדת כוכבים ועכשיו היא נתגיירה והוא התחתן איתה אחרי שהיא התגיירה. ומשבת לישראל ילדה, עכשיו כשהתחתנה איתו ילדה ולד נוסף. עכשיו, מה שילדה קודם כבר היה פטר רחם, הוא פתח לה את הרחם. אז הוולד הזה בכור לנחלה, לפי דעת הנקמה, ואינו בכור לכהן. למה? כי כבר היה פטר רחם לאותה אישה, אמנם כי היא לא הייתה יהודיה, אבל ולדות היו לה. רבי יוסי אומר, כן, אז זה בכור לנחלה ולא בכור לכהן. כי מצד אחד הוא ראשון לאביו, אבל הוא לא פתח את הרחם. רבי יוסי הגלילי אומר, זאת שהייתה גיורת וזאת שהתגיירה, או היו לה ולדות לפני שהתגיירה, זאת שהשתחררה והיו לה ולדות לפני שהשתחררה, סובר רבי יוסי הגלילי שהבכור שיוולד עכשיו הוא בכור לנחלה וגם לכהן. זאת אומרת, לא מתחשבים בוולדות שנולדו לה לפני שהתגיירה, אלא כאילו שעכשיו נולדו לה פטר רחם. כך סובר רבי יוסי הגלילי, שנאמר פטר רחם בישראל. עד שיפטרו רחם מישראל, רק אז. אבל עד הזה נחשב פטר רחם. זה שהוא פתח את הרחם כשעדיין לא הייתה מישראל, זה לא נקרא פטר רחם, ולכן יש לה עדיין אפשרות ללדת פטר רחם כשהיא מתגיירת. פה עוברת המשנה לדוגמה השנייה, שבחור שיש לו דין בחורה לעניין שהוא צריך פדיון הבן, צריך לבדות אותו בחמש סלעים, אבל הוא לא נחשב בחור, הוא לא מקבל ירושה פי שניים. מי שהיו לו בנים, אבא שכבר היו לו כמה בנים, התגרש, התאלמן, לא עלינו, ונשא אישה שלא ילדה, התחתן עם רווקה. זה מקרה אחד, ועכשיו הוולד שנולד, הוא לא ראשון לאביו, אז הוא לא נחשב בכור לקבל פי שניים. מצד שני, הוא פטר רחם לאמו, אז יש לו קדושת בכור. מקרה נוסף, זוג של אינם יהודים התחתנו והתגיירו, וכשהאישה התגיירה, נתגיירה מעוברת. אז אותו ולד, כשהוא נולד, הרי כשהוא התחיל את חודשי העיבור שלו, זה לא היה בקדושה, הוא לא היה יהודי. הדין הוא שהוא לא מקבל ירושה פי שניים. מצד שני, קדושת בכור, כן הוא יהיה לו. מקרה נוסף דומה, התחתנו עבד ושפחה, התעברה בתור שפחה וילדה בתור משוחררת. נשתחררה מעוברת גם, כן הוא יהיה בכור, יהיה לו קדושת בכור, אבל הוא לא יקבל ירושה פי שניים. כאן המשנה עוברת לעוד מקרה שמצד אחד יש לו קדושת בכור, לפשעה וצריך לבדות אותו בחמש סלעים, אבל לא יקבל ירושה פי שניים. באיזה מקרה זה? כשהתערבב בכור באחד שהוא לא בכור. אז האבא צריך לבדות את הבן מי שהוא רק יהיה. כן, התערבבו פה ולדות אחד עם השני. האבא צריך לבדות את הבן שלו שהוא בכור. לא משנה אם זה הבן או שזה הבן. איפה שהבן רק נמצא, האבא צריך לבדות אותו. אבל פי שניים, הבן לא יכול לבקש פי שניים, כי הוא לא יודע מי האבא שלו, שממנו צריך לקבל פי שניים. אז הוא גם כן יהיה בכור לכהונה ולא יהיה בכור לנחלה. המשנה היה פה כמה דוגמאות של תערובת של תינוקים. ילדה היא וכהנת, ישראלית וכהנת ילדו שניהם תינוק והתערבבו להם התינוקים. או היא ולוויה, גם לוויה פטורה מפדיון הבן. אז אם התערבבו תינוקים של ישראלית ולוויה, גם כן יהיה הדין שזה יהיה בכור לכהן ולא לנחלה. או שהתערבבו תינוקים של היא ואישה שכבר ילדה. אז כמובן שיש פה בכור, שצריך לבדות אותו פדיון הבן, איפה שהוא רק נמצא, אבל לנחלה הוא לא יקבל פי שניים, כי הוא לא יודע מי זה אביו. וכן, מי שלא שעתה לאחר בעלה שלושה חודשים וניסית וילדה, יש הלכה כזאת שאם אישה התגרשה או נהייתה אלמנה, חלילה, אז לפני שהיא מתחתנת עם מישהו אחר, היא צריכה להמתין שלושה חודשים. למה? כי אם היא מעוברת מהבעל הראשון, אחרי שלושה חודשים יהיה ניכר העיבור שלה. ואז היא תדע שהיא מעוברת מהראשון. זה יכול לעשות סדר, לדעת ממי. יש לזה כמה השלכות מאוד מאוד מהותיות. חייבים שלושה חודשי הבחנה להבחין שהיא לא מעוברת מהבעל הראשון, היא צריכה להמתין. עכשיו, אם היא לא המתינה, היא לא שעתה לאחר בעלה שלושה חודשים, התחתנה עם מישהו אחר וילדה, והיא לא ידוע אם בן תשעה לראשון, אם בן שבעה לאחרון. עכשיו אנחנו לא יודעים אם היא השלימה תשעה חודשים של הריון מהבעל הראשון, וזה ולד של הבעל הראשון, או שנולד לוולד בחודש השביעי ובכלל היא התעברה מהבעל השני. אז בכור לכהן, כי ודאי זה פטר רחם, זאת אומרת, זה ודאי שזה הראשון שנולד ממנה. אבל ואינו בכור לנחלה, כי אנחנו לא יודעים אם זה אבא, אם זה הראשון או השני. אז זה גם דוגמה של בכור לכהן ולא בכור לנחלה. אומרת הגמרא, מהמשנה מובן שכשיוצא הראש של ולד, זה כבר נקרא לידה, כמו שהיה פשוט לנו בתחילת המשנה, בתחילת הפרק. אמר שמואל, שמואל מנסה להגיד פה דעה שזה לא ככה. הוא בא להגיד אחרת מה שלמד במשנה. לפי דעתו, אין הראש פותר בנפלים. לפי דעתו, אם נפל יצא רק ראשו מהרחם, והוא החזיר חזרה את הראש בחזרה, החזיר את הראש חזרה, ואחר כך יצא אחיו, אז אחיו נחשב פטר רחם. אפילו שהראשון כבר הוציא את הראש. רק אם הראשון הוציא ראשו ורובו, רק אז זה נחשב שהוא פטר רחם. מה הייתה מה? כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. מדייק שמואל, כל היחד נשמת רוח חיים באפיו, אחד שהוא חי, הוא דחשיב רישי. רק אצלו, כשהראש יוצא, ושמה זה באפיו, שמה יש לו את הנשימה באף, הוא כשהוא מוציא את ראשו, זה נחשב שהוא כבר נולד. אבל, אידך, אחד שהוא נפל, שהוא לא בר קיימה, הוא לא יכול לחיות, לא חשיב רישי, עד שלא יוצא ראשו ורובו, זה לא נחשב שהוא נולד. והבא שיבלן אחריו, אם הוא רק הוציא את ראשו, יהיה לו כן דין של בכור גם לכהן. שואלת הגמרא, מה פירוש? תנן, הרי המשנה שלנו אומרת, הבא אחר נפלים, נפל, שאחריו נולד ולד אחר, שיצא ראשו של הנפל, הבא אחר הנפלים, מה פירוש אחר הנפלים? הנפל הוציא את ראשו, חי, ואחר כך החזיר את ראשו בחזרה, כמו שרשי הסביר שמדובר פה בתאומים, ואחד נפל, השני ולד, הנפל הוציא את ראשו, החזיר, אחרי זה הוולד יצא. אז למדנו במשנה שהוא כבר לא בחור לכהן, כי הוא לא פטר רחם. הראשון, הנפל הוא הפטר רחם. וגם מקרה שני, ובן תשעה שיצא ראשו מת. גם אם היה ולד בן תשעה חודשים שהוא לא נפל, שהוציא את ראשו מת, זה שיוולד אחריו, לא יהיה לו דין של בכור לכהן. למה? כי הראשון כבר הוציא את ראשו, הוא פתח את הרחם. אז מה רואים? שהראש, אפילו בנפל, כשהראש יוצא, זה כבר נקרא לידה לעניין פטר רחם. אז קשה על שמואל. קטן אימיה בנפל, כשיצא ראשו, כבר נקרא שהוא נולד, אז קשה על שמואל. מתרץ את הגמרא, לא. מהי ראשו? הכוונה, ראשו ורובו. שואלת הגמרא, וליתני רובו, למה באמת לא כתוב ראשו ורובו? מתרץ את הגמרא, בדין הוא דייבה אלי למיתני רובו, אתה צודק באמת. היה אפשר לכתוב שיצא ראשו ורובו, היה אפשר לכתוב מפורש שיצא רובו, כי זה מה שמדובר פה, לפי שמואל. והיידי לקבאי למיתני סייפה, כיוון שרצו לכתוב בהמשך של המשנה, בן תשעה שיצא ראשו מת, שאם היה פה תאומים, והראשון שיצא, יצא ראשו, היה בן תשעה חודשים, שיצא ראשו מת, ואחר כך הוא החזיר את ראשו פנימה, ויצא אחיו, אז אמרנו שאחיו, המשנה אומרת שאחיו, הוא יהיה בכור לנחלה ולא לכהן. פה הנקודה החשובה זה שיצא ראשו. דווקא יצא ראשו מת, אבל תמה לראשו מת, לכן זה שיוולד אחריו הוא יהיה בכור לפחות לירושה. בכור לכהן הוא לא יהיה, כי הראשון הוציא את ראשו והוא פתח את הרחם. אבל לפחות בכור לנחלה הוא יהיה. למה? כי הראשון הוציא את ראשו מת. אבל אם הראשון היה מוציא את ראשו חי, הוא כבר היה מקבל כביכול חותמת של בכור גם לנחלה, ואם אחר כך הוא החזיר את ראשו ומת בפנים, השני שייצא כבר לא יהיה בכור לנחלה. למה? כי הוא כבר לא בכור. זה כמו שהיה בכור והבכור מת, בסדר. אבל היה כבר בכור לנחלה. אז לכן מדייקת המשנה, שדווקא אם יצא ראשו מת, ואחר כך יצא אחיו, אז אחיו יקבל ירושה, בתור בכור פי שניים. אבל אם הראשון יצא ראשו חי, השני, ואחר כך הוא חזר ומת, השני שיצא כבר לא יהיה בכור בכלל. זה מה שמסבירה הגמרא. ראשו של הראשון יצא כשהוא חי, הבא אחריו בכור לנחלה נמי לא אבי. זה שיצא אחר כך גם לא יקבל פי שניים לנחלה. לכן, מכיוון שרצו לכתוב בספר ראשו, תני רישה נמי ראשו. לכן גם ברישה כתוב ראשו, אבל באמת זה ראשו ורובו, כמו שתראית שמואל. שואלת הגמרא, ומה היא כמה שמלן? מה בעצם המשנה רוצה לחדש לנו בזה שהיא כותבת יצא ראשו, אם מדובר פה יצא ראשו ורובו לפי דבריו של שמואל? דכיוון דמפיק לי רישי הווה לידה, שיציאת הראש של הוולד, זה נחשב כבר שהוא נולד, תנינה, זה משנה מפורשת. הטענה הזאת למעשה נשארת בסוף, כדאי כבר עכשיו לשים לב לזה, שבמסקנה כבר יש מקור לזה שיציאת ראש של ולד זה נחשב לידה, ואם כן נופל לגמרי החידוש של שמואל שאומר ש אין הראש פותר בנפלים, אלא רק ראשו ורובו פותר בנפלים. כל היסוד הזה ששמואל נופל, בגלל שלא יכול להיות ש... כי אין שום חידוש בזה שהמשנה כותבת, ראשו, אין בזה שום חידוש. מה אתה רוצה להגיד שיציאת הראש נחשב לידה? יש כבר מקומות אחרים שזה כתוב. אז אנחנו נראה איפה המקומות האחרים שכתוב שיציאת הראש נחשבת לידה. המשנה אומרת, לגבי בהמה, ולד שהוציא ראשו, אף על פי שיחזירו אחר כך, הרי זה כילוד, זה נחשב שהוא כבר נולד. אז אם כן, כבר כתוב שיציאת הראש נחשב לידה. וכי תימה, אם תרצה לומר, השמועינן בהמה, המשנה רוצה לחדש לגבי בהמה שיציאת הראש נחשבת לידה, ובנפרד, וכמה שמלן באדם, שגם שם יציאת הראש נחשב לידה. למה? דאדם מבהמה לא יליף. אני לא יכול ללמוד מזה שבהמה יציאת הראש נחשב לידה, גם באדם זה שיוצא הראש נחשב לידה. למה? דלת לה פרוזדור. בבהמה אין פרוזדור. אומר רשי, אין רחם שלה בין ירחותיה של הבהמה. אילכך, לכן, חשיב הראש לידה. למה נחשב יציאת הראש לידה? זה בגלוי הוא. זה לגבי בהמה. אבל אישה, דירחיים שלה מכסים את הרחם. לא חשיב ראש לידה, ככה הייתי אומר. לכן צריך לכתוב במיוחד גם לגבי אישה שיציאת הראש נחשב לידה. מצד שני, בהמה מאדם גם כן לא ילפה. אי אפשר ללמוד שכמו שאדם כשמוציא את ראשו זה נחשב לידה, ככה גם לגבי בהמה. למה? משום דחשיב פרצוף פנים דידי. אתה יודע מה זה שיצא ראש של אדם? הפרצוף פנים שלו זה דבר חשוב. אבל לעומת זאת, בבהמה לא. אז אולי בשביל זה כתוב במשנה שלנו שיציאת הראש באדם זה גם נחשב לידה, ולא היינו לומדים את זה מבהמה. שואלת הגמרא, מה אתה מחפש מקור שיציאת הראש של אדם נחשב לידה? נמי תנינא, גם זה יש משנה שאומרת מפורש. ולד שיצא כדרכו, דהיינו שקודם יצא הראש, מי שיצא רוב ראשו הוא כבר נקרא שהוא נולד. ואיזה הוא רוב ראשו? מה נקרא רוב הראש? מי שתצא פדחתו, כוונה למצח. אם כמה בכל זאת החידוש במשנה שלנו, לא שיציאת הראש נחשב לידה, אלא לא כדברי שמואל, שיציאת הראש גם של נפל, זה גם פותר, זה גם נחשב פטר רחם, וזה פותר בנפלים. זאת אומרת, נפל שהוציא את ראשו, הוא נקרא פטר רחם, והוולד שיוולד אחר כך, כבר לא יהיה בכור לכהונה. תיובתא דשמואל תיובתא, באמת, זה דחייה מוחלטת לדברי שמואל שאמר שיציאת הראש לא פותר כשיציאת ראש של נפל, ואנחנו רואים שיציאת ראש של נפל כן פותר. אמר רבי שמעון בן לקיש, זה שיוצא הפדחת, המצח של ולד, זה ממש נחשב לידה, ופותרת בכל מקום. תכף אנחנו נראה מה עוד זה פותר חוץ מהעניין של בחורה לעניין של כהונה. אבל חוץ מן הנחלה, זאת אומרת, אם יצא המצח, הראש עם המצח, ואחר כך הוא חזר חזרה, אז מי ש... ואחר כך יצא אחיו, אז אחיו הוא יהיה בכור לנחלה. מה הייתה? מה? למה באמת בנחלה, זה שיצא המצח זה לא מספיק שהוא יחשב בכור, אלא אם הוא חזר חזרה פנימה ויצא אחיו, הוא יחשב בכור לנחלה, כי שם כתוב לגבי נחלה, יקיר אמר רחמנה, ואי אפשר לזהות בן אדם כי רק יצא המצח שלו. ורבי יוחנן אמר אפילו לנחלה, גם הוא יחשב בכור לנחלה, אותו, כשהיו תאומים, ואחד הוציא את ראשו ויצא כבר המצח, והוא החזיר את ראשו פנימה ואחר כך יצא אחיו, הראשון הוא יחשב בכור לנחלה. כך סובר הדעה החולקת, דעתו של רבי יוחנן. למדנו אבל לפי דעתו של ריש לקיש, שפדחת פותרת בכל מקום. זאת אומרת, בכל מקום זה שהוא רוצה, שהמצח שלו כבר יצא, זה נחשב שהוא הראשון. מה עוד נחשב שהוא ראשון? להיתוי אימי, אומרת הגמרא, להיתוי יד איתנו רבנן. דבר נוסף, שאנחנו רואים שכשיצא כבר המצח, זה נחשב לידה. הברית אומרת ככה, גיורת שיצאה פדחת ולדה ביותה נוכרית, ואחר כך נתגיירה. גיורת שבמהלך של הלידה, כשהוולד הוציא, יצא כבר הראש שלו ויצא המצח שלו, היא לא התגיירה עדיין. ואחר כך היא התגיירה. אין נותנים לה ימי תומה וימי טהרה, ואינה מביאה קורבן לידה. למה? היא נחשב שהיא כבר ילדה כשעדיין לא התגיירה. ומי שלא התגיירה, לא נתמת תומת לידה, ולא צריכה להביא קורבן יולדת, כי זה רק ישראל חייבת. אז היא, כשעצם זה שיצא הראש, המצח של הראש, כשלא הייתה עדיין גיורת, כבר היא לא נחשבת שהיא ילדה בתור גיורת, אלא לפני שהיא הייתה גיורת. שאלת הגמרא, רבי יוחנן אומר, שאם יצא המצח, הוולד כבר יהיה בכור גם לירושה, הוא יקבל פי שניים. שאלת הגמרא, מייטי ויקושה מברייטה. כתוב פסוק לגבי ירושה, שהבכור מקבל פי שניים, יקיר. זו הכרת פנים. צריך להכיר את הפנים של הוולד בשביל שהוא יקבל ירושה פי שניים. הוא צריך לוולד ראשון שכבר מזהים את הפנים שלו. אבל אם רק יצא המצח, אז עדיין לא נחשב שהוא נולד. ואיזו היא הכרת פנים? פרצוף פנים עם החותם, עם האף. לא מספיק על המצח. עונה הגמרא, תני עד החותם. מספיק שרואים את הפרצוף פנים עד האף, שרואים את המצח, זה מספיק. כמו שדברי רבי יוחנן. אז זה לא חייב להיות שזה נדחה דבריו של רבי יוחנן. שואלת הגמרא, קושיה אחרת ממשנה. תשמע, אם אישה חלילה, בעלה לא מוצאים אותו. מגיעים עדים ומעידים שהם ראו אותו מת. ואז היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם. כי רק ככה זה נחשב שמכירים אותו באמת. אם אתה רואה גם את הפרצוף פנים, גם את החותם, אז אתה רואה שבאמת זהו. אז אם כן, לגבי נחלה שכתוב יקיר, אז אם לא יצא עדיין האף, אלא רק המצח, זה לא נקרא שהוא נולד, והוא לא יהיה בכור לנחלה, אז כשל רבי יוחנן, עונה הגמרא, תני עד החותם. לא צריך פרצוף פנים עם החותם, אלא מספיק עד החותם. אם המצח יצא, זה כבר מספיק, ואם העדים מזהים את אותו בעל, מזהים רק את המצח שלו, לפי רבי יוחנן זה יספיק, אז זה גם כן לא דחייה. שואלת הגמרא קושיה, מברייתא תשמא, כתוב לגבי עגונה, שאם העדים העידו, שהם ראו את בעלה, מת, העידו על הפדחת, רק על המצח, בלא פרצוף פנים, הם לא זיהו את הפרצוף של הפנים שלו, רק את המצח שלו, או שהם זיהו פרצוף פנים בלא פדחת, בלי המצח, אין מעידין, לא סומכים עליהם. עד שיהיו שניהם, גם הפרצוף וגם המצח, עם החותם, עם האף. רק אז סומכים על העדות של העדים, שבאמת זה אותו בעל, והוא מת, ויוכל להתחתן עם מישהו אחר. ואמר רבי, והיא תהיה עם הרב כהנא, מה יקרא, מאיפה לומדים פסוק, שבשביל לזהות את הבן אדם, צריך לראות את כל הפנים שלו. הפסוק אומר, הכרת פניהם ענתה בם. זאת אומרת, שבשביל לזהות בן אדם צריך לראות את כל הפנים, לא מספיק לראות את המצח. אז כשהתורה אומרת לגבי בחור לנחלה, שמי שיקיר, הוא יחשב בחור לנחלה, צריך שיצא גם הפנים, לא מספיק שיוצא המצח. אז כשל רבי יוחנן שאומר שעצם יציאת המצח כבר נחשב בחור לנחלה. עונה הגמרא, שאני עדות אישה דאחמירו ברבנן. מספיק בדרך כלל לזהות בן אדם רק מהמצח, רק בעדות אישה, מה אתה רוצה להגיד שבעלה באמת נפטר, להתיר אותה לאחרים? שם החכמים החמירו שצריך לזהות את כל הפנים. שואלת הגמרא, עדות אישה להפך, הקילו בה. ומי החמירו? וכי החמירו בעגונה להצריך הוכחות מאוד חזקות בשביל להתיר אותה? להפך, הקלו. והתנן, הוחזקו להיות מסיעים, הוחזקו לקבל עדות, עד מפי עד. בדרך כלל כשאדם בא להעיד על משהו, הוא צריך להעיד, אני ראיתי. הוא לא יכול להגיד, מישהו אמר לי. אני מעיד שמישהו אמר לי. אבל פה, אפילו אם בן אדם מעיד שעד אחר סיפר לו, מקבלים אותו בשביל להתיר עגונה שתוכל להתחתן עם מישהו אחר. אם אחד אומר שמישהו העיד בפניו שהוא ראה את בעלה שהוא מת, אז הוא יכול לבוא להעיד בבית דין שהוא שמע מפי העד ויקבלו את העדות שלו, מה שלא מקבלים בשום מקום אחר. אז אתה רואה שהקלו. דבר נוסף שהקלו, שמקבלים עדות מפי אישה, מקבלים עדות מפי עבד, מקבלים עדות מפי שפחה בשביל להתיר אישה עגונה שתוכל להתחתן. אז אתה רואה שהקלו, לא החמירו, אז למה אתה אומר שהחמירו באישה, שצריך לראות את כל הפנים של הבעל כדי להתיר אותה, ורק עם מעידים שהוא מת, וראו את כל הפנים שלו, רק אז אפשר להתיר את האישה לבעלה. הרי אנחנו פה רואים שדווקא הקלו בעגונה, אז אם בעגונה אנחנו מצריכים שיראו את כל הפנים בשביל לדעת שזה באמת הוא, אז גם לגבי נחלה, בשביל שהבכור יהיה לנחלה, צריך שיצא לא רק המצח, אלא גם כל הפנים. אז כשל רבי יוחנן שאמר שעצם יציאת המצח זה כבר נקרא יקיר, והוא נחשב בכור לנחלה. עונה הגמרא, כי הקילו רבנן בסופה. כשרבנן הקלו זה רק בסוף, כשהעדים כבר באים להעיד, אומרים, טוב, שמעת מעד, בסדר, מקבלים. אישה, מקבלים אותה להעיד. שפחה, עבד, הכל מקבלים בשביל להעיד. אבל זה בסוף. אבל בתחילתה, כשבאים לראות, צריך לראות טוב. בזה לא הקלו רבנן. לא הקלו רבנן, אלא צריך לראות באמת את כל הפנים כדי להיות בטוחים שזה הבעל, אולי זה מישהו אחר. אתה צריך לראות את כל הפנים, פרצוף, פנים, עם המצח, עם האף, הכל צריך לראות בשביל להעיד שבאמת הבעל של האישה ההיא מת והיא תוכל להתחתן עם מישהו אחר. זה תירוץ אחד, והיא באה איתה אימה. יכיר מה שכתוב לגבי נחלה, לא כתוב שצריך להכיר את כל הפנים, מספיק שמזהים, אז זה מספיק המצח. לזה לחוד, והכרת פנים שכתוב בשביל להתיר אישה להתחתן עם מישהו אחר, צריך שיבואו להעיד שהכרת פנים של הבעל, מישהו הכיר את הפנים של הבעל והוא מת. הכרת פנים לחוד זה משהו אחר. בשביל עדות להתיר אישה עגונה, שמישהו יבוא ויגיד שהוא ראה שבעלה מת, שם הוא צריך לראות את כל הפנים, כי שם זה הכרת פנים. לעומת זאת, בשביל נחלה לא כתוב הכרת, יכיר פנים, כתוב רק יכיר. מספיק שראו את המצח, כבר זה נחשב שהוא נולד, כבר נחשב יכיר, והוא יהיה בכור לנחלה, כמו שאמר רבי יוחנן. ועד כאן השיעור על דף מ"ו.